טוב, שלום לכולם. היום נדבר על הברכה השלישית של בלעם. דיברנו שנים קודמות על הברכה הראשונה, השנייה. היום נדבר על השלישית. כמדומני שהמהר"ל, המהר"ל אומר, למה דווקא יצא שבלעם הוא זה שמודיע שבחם של עם ישראל, שבחם של עם ישראל. איך הקדוש ברוך הוא לקחת מישהו אחר, משה, אברהם, אפילו מישהו גוי, אבל לא גוי כזה רע. אומר המהר"ל, אדם פסול לעדות, אדם קרוב משפחה פסול לעדות. למה? מצוין, יש לו נגיעה, יש לו נגיעה. נכון. אדם שמתחתן לא יכול לקחת את אחיו לעדות, לראות את הבת. אדם קרוב משפחה נגוע. אומר המהר"ל, לכן הקדוש ברוך הוא לקח גוי, לא סתם גוי, האנטיתזה של עם ישראל, הניגוד המוחלט לעם ישראל, והוא בא ומשבח את עם ישראל. הוא מספר את כל הצדקות, כל הדברים. איזה קידוש השם זה עושה בעולם, שדווקא אדם שהוא מייצג את כל האומות, והוא בא והוא מנוגד לעם ישראל בטבעו, והוא משבח אותנו, איזה קידוש השם זה עושה בעולם. אז היום נלמד על הברכה השלישית של בלעם. מקום מספר 1, סוף פרק כ"ג, והיום בלק אל בלעם, לכנה יקחך אל מקום אחר, אולי ישר בעיני האלוהים וכבותו לי משם. אחרי שתי הניסיונות שנכשלו, משנה מקום, משנה מזל. ויקח בלק את בלעם ראש הפעור הנשקף על פני הישימון. גם בלק היה קוסם, קוסם גדול מאוד, גם הוא ידע כל מיני עתידות, כל מיני דברים, ואז הוא רואה שבראש הפעור, במקום שנקרא ראש הפעור, יקרה משהו לעם ישראל. באמת כמה מסוף קרה? החטא של בנות מואב, הם החטיאו את עם ישראל והשתחוו לבעל פעור. אז הוא רואה שבפאור יש זה משהו שעם ישראל ייפול. אז הוא לא יודע שמדובר על ההחטאה של הבנות, הוא חושב כרגע. אז הוא לוקח אותו לבית הפאור, ומשם הוא רצה לקלל. ויאמר בלעם אל בלק, בני לבזה שבעה מזבחות, ואכן לבזה שבעה פרים ושבעה אלים. ויעש בלק כאשר אמר בלעם, ויעל פר ועיל במזבח. מה זה עיל? איך? כבש. מה ידע בין כבש לעיל? גיל. עד 13 חודשים הוא נקרא כבש. מ-13 חודשים ואילך הוא נקרא איל. כמה שר הכל קורבנות הקריב בלק בבלעם? 14 פה. ועוד 14 שם, ועוד 14 בראשונה. כמה זה 14 כפול 3? 42 קורבנות. יפה, אה? גמרא אומרת, בזכות 42 קורבנות שהוא הקריב, יצא ממנו מי? מה יצא ממנו? מה יצא ממנו? בבלק. רות המואביה. קריב קורבנות להשם. יצא ממנו רות המואביה. אולי בהמשך נדבר עליה למה דווקא צריך לצאת מרות וכו'. טוב, מקום מספר 3. וירא בלעם כי טוב בעיני ה' לברך את ישראל, ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים. נחשים הכוונה לנחש, נחושים. וישם אל המדבר, וישת אל המדבר פניו. יש כמה פירושים, רש"י מביא בשם התרגום, שהוא רצה ללכת למדבר, הסתכל על חטא העגל שהיה במדבר, בגלל החטא של העגל הוא רצה להזכיר, לקלל אותם על ידי שיתפס על החובות של עם ישראל, בגלל חטא העגל. וישא בלעם את עיניו, וירא את ישראל שוכן לשבטיו, ותהי עליו רוח אלוהים. מה זה שוכן לשבטיו? אומר רש"י, מקום מספר 4 ב', שוכן לשבטיו ראה כל שבט ושבט לעצמו ואינם מעורבים. ראה שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה, שלא יציץ לתוך אוהל חבר. א', עם ישראל מסודר. סדר זה חשוב בחיים. חשוב. להיות מסודר בבית, מסודר בחדר, נקי. לפעמים יש חדרים של פנימיסטים, וסדום ועמורה, אדמה וצבועים. כן, מהפכה. צריך אדם להיות מסודר. כשאדם מסודר בעולם החומר שלו, גם עולם הרוח מסודר. עם ישראל הוא עם מסודר. יש דגלים, יש שבטים. דבר שני, הוא רואה שגם בתוך כל שבט ושבט, הפתח של אוהל אחד הוא לא כנגד פתח של אוהל שני. מה זה בא להראות? צניעות. עם ישראל הביא את הצניעות לעולם. לפעמים יש חלונות מול חלונות, זה לא תמיד צנוע. עושים וילונות, אבל אצל עם ישראל החלונות לא פונים, הפתחים, אחד כנגד השני. וישא משלו פסוק ג' ויאמר נאום בלעם בנו ועור ונאום הגבר שתום העין. מי היה הבן של מי? בלעם היה הבן של בעור או בעור היה הבן של בלעם? למה אתה אומר? כתוב, צודק, יפה מאוד. אבל אנחנו יודעים שבלעם היה בן בעור, בלעם, אבל פה כתוב בנו בעור. אתם איתי? איך זה יכול להיות? תשובה, רש"י אומר, בלעם היה הבן של בעור, אבל מי היה יותר גדול ממי, בלעם או בעור? בלעם. אז לעניין הגדולה, אבא שלו כמו הבן שלו. בסדר? ונאום הגבר שתום העין. מה זה שתום העין? אין לו עין. העין אחת נקורה. לשתום, רש"י מביא בשם משנה, לשתום זה לפתוח. כלומר, עין אחת הייתה עקורה, עין אחת הייתה שלמה, עין שנייה, חור. היה לו חור בעין, לא ראה בעין אחת. נאום שומע אמרי אל אשר מחזה שדה יחזה נופל וגלוי עיניים ריבונו של עולם זיכה את בלעם לנבואות כל כך כל כך גדולות על אופיים של עם ישראל, חוזקם, נצחיותם, צדקותם, על אחרית הימים הוא רואה את כל מה שהולך להיות בדורות האחרים עד כדי כך שאומרים לו קם נביא כמשה בישראל, אבל ברומת העולם קם השם גילה או לא למרות שהיה שפל ניבא אותו נבואות אדירות לצורך עם ישראל, אשר מחזה שדה יחזה. ואז הוא מתחיל, הברכה השישית בפסוקים, מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. כנחלים ניטיו כגנות עלי נהר, כעלים נטע אדוני כארזים עלי מים, מזלמים מדלייו, וזרעו במים רבים וירו מהגג מלכו, ותנסה מלכותו. אומרת הגמרא מקור מספר 5. אמר רבי יוחנן ברכתו של אותו רשע, אתה למד מה היה בליבו. הרי הוא רצה, מה לעשות? לקלל. והשם הפך את הקללה לברכה. אז לפי הברכה תבין מה הוא רצה לקלל. ביקש לומר שלא יהיו להם בתי כנסיות ובתי מדרשות. מה יצא לו במקום זה? מה טוב הוא אוהליך יעקב. ברוך השם, יש גם בתי כנסת, גם בתי מדרש. לא תשרה שכינה עליהם, מה יצא לו? ומשכנותיך ישראל. לא תהא מלכותם נמשכת, מלכות ישראל תיפסק. לעומת זה, מה יצא לו? כי נחלים ניתן, כמו שנחלים נוטים, זורמים כל הזמן, ככה המלוכה. לא אליהם זיתים וקרמים, מה יצא לו? כגנות עלי נער, איזה קרמים, איזה זיתים יש היום בארץ. אתם יודעים שתעשיית היין בארץ היא הכי, מה היא הכי? טובה בעולם. באמת, יש תחרויות באירופה, אני חושב, כל שנה, זוכים מקומות ראשונים. יש טעימות, מביאים ינות מכל העולם, מומחים שתואמים. לא אומרים להם איפה היין. הם יגידו, מישראל יביא למקום אחרון. לא אומרים להם איפה היין. ואז, תמיד תחרויות זוכים מקומות ראשונים. הרב שמואל אליהו סיפר שיש מסורת שטיטוס הכי בית המקדש, הוא לקח איתו מהארץ איחורים של כפנים. קח אותו שתילים של כפנים, חלק שתל בצרפת, באזור בורדו. כן? ואז צמחו שם קרמים, אומרים שיין בורדו, תמתם פעם יין בורדו? אין לי מושג מה זה, אבל ככה אומרים, כן, שיין בורדו זה יין טעים בצרפת, ותעשיית יין התפתחה מאוד בצרפת, אבל מאז שעם ישראל הגיע לארץ, ככל שהשנים עוברות, היין בארץ הכי 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 טוב בעולם, ובמקביל התעשייה בבורדו חטפה מכה גדולה מאוד, היה שם איזה, לא זוכר איזה מכת כחמו, לא זוכר איזה מחלה של גפנים, חטפו מכה לא פשוטה, ובארץ מתקיים בנו דברי הנביא ירמיהו, למד א', כה אמר השם מצא חן במדבר, עם שרידי חרב, הלוך להרגיעו ישראל, פסוק ד' כמדומני, או תטעי כרמים בערי שומרון. נביא ירמיהו בשיא החורבן אומר, או תטעי כרמים בערי שומרון. וברוך השם השומרון ויהודה, איזה כרמים, איזה ינות. תלכו לשוק מחנה יהודה, כמה סוגי ענבים יש לך? כמה סוגי ענבים יש שם בשוק? 6-7, מלא סוגים, ירוקים כאלה, ירוקים כאלה, וסגולים, וכל הצבעים יש. חוץ מצהוב, כמעט כל הצבעים יש לך, כן? ברוך השם, אז היין וגם השמן, שמן הישראלי, שמן איכותי מאוד. סתם שמן זה שמן? זית, כן? אז הוא ביקש שלא יהיו זיתים וכרמים, יצא לו כגנות, גנות זה כמו גינה, פרדסים, עלי נער, לא יאר חם נודף, הכוונה לא יהיה להם שם טוב, כי השם של האדם יוצא למרחוק. איזה עם ישראל, זה מה שהוא ביקש, שהשם שלנו ימחק. יצא לו כעלים נטע, שמה זה העלים? מה זה העלים? צמח עם בוסם, זה צמח ריחני ביותר. לא אלא הם מלאכים בעלי קומה, זה מה שהוא רצה, יצא לו כרזים עלי מים. לא אלא הם מלך בן מלך, יצא לו איזל מים מדלייו, לא תהה מלכותן שולטת באומות, כמו תקופת שלמה וכו', וזרעו במים רבים, לא תהה עזה מלכותם, יצא לו וירום מהגג מלכו. אמר רבי אבא בר קנה, כולם חזרו לקללה. כלומר, כל מה שהוא רצה לקלל, בסוף התקיים בעם ישראל. יצאנו לגלות, שמנו בגלות היה מבוזה, חילול השם נורא והיום, מלכותנו נפסקה, איזה זיתים ואיזה כרמים, מי מדבר בכלל רעב, מה? חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשות. הדבר היחיד שהתקיים בנו, והכללה לא חלה שתמיד היה לעם ישראל בתי כנסיות ובתי מדרשות. לעולם לא פסקה התורה והתפילה מעם ישראל. שנאמר, ויהפוך השם אלוהיך לך את הכללה לברכה, כי ההבחה השם אלוהיך כללה ולא כללות. השם הפך לך את הכללה, אחת נשארה לברכה כל הזמן. איזה? בתי כנסיות ובתי מדרשות, למה דווקא זה? עוד מעט נראה. אומר הספורנו, שש, מה טוב הוא עליך יעקב, בתי מדרשות. כי עניין, יעקב אשתם יושב, אוהלים. אוהלים זה בית מדרש. משכנותיך בתי כנסיות, ומקדשי אל המיוחדים לשכן שמו, ואמר מה טוב הוא, למה טוב הוא? כי לא בלבד הם מטיבים לעוסקים בה, אבל מטיבים לכל האומה. צריך לדעת, היום מדינה משקיעה מיליונים במדע, מיליונים בתרבות, בכל מיני דברים, כן? אבל בתורה לא מספיק. תורה לא מספיק. המדינה צריכה להבין, לא בכוח, צריכה להבין שלימוד תורה בעם ישראל, הדבר הכי חשוב. בארץ, לעולם, מה את נראה? הכי חשוב. צריך להשקיע בעולם התורה הרבה מאוד. מדע זה חשוב. אבל מה זה שווה מדע? אם אין מוסר למדע, אתה יכול לייצר מכשירים, אחי, אתה יכול לייצר פצצות. אבל אם רשעים יקבלו את הפצצות האלה, יהיה אסון בעולם. אבל אם צדיקים יקבלו, זה הגנה. אותו דבר, מכשירים. יש לך מחשב, אינטרנט, מצוין, ברכה עצומה, אבל מה אתה ממלא בו? אתה ממלא בו תכנים טובים, או לא תכנים טובים, זה התורה. המדע מפתח את העולם החומרי. התורה מפתחת את העולם הרוחני. נותנת לעולם החומרי ממדים. לכן בתי מדרשות זה לא רק לעם ישראל, זה לא רק לאדם הפרטי שלומד מתקדם, זה לכל האומה. מקום מספר שאמר רבי אבא בר כהנא, כולם חזרו לקללה חוץ מבתי כנסת ובתי מדרשות, בטעם הדבר כתב ביערות דבש, לפי שגם, לא רק עם ישראל, גם אומות העולם, באמת שהם, באמת, מבינים שכל קיום העולם הוא על ידי תורה ותפילות של עם ישראל. כלומר, לימוד תורה ותפילה זה לא רק לעם ישראל, זה למי? כל העולם מרוויח. העולם היום ב... ב... פשוט אובדן דרך. אובדן דרך גדול מאוד. גדול מאוד. משפחה, ערכים, תאוות, דברים נוראים. העולם אמור לדעת, חלק כולם מבינים, חלק פחות, שתורה ותפילה זה קיום של כל העולם. אם לא יהיה תורה, אם לא יהיה עם שיציג את כל הערכים האלה בצורה הכי טובה, העולם מתפרק. לכן בעומק, יש אומות העולם רוצות להשמיד אותנו, אבל הרבה אומות מכבדות את עם ישראל. מכבדות הרבה בגלל השכל הישראלי. דיברנו. השכל הישראלי מייצר הרבה לעולם. דיברנו פעם, יש עכשיו רוצים לעשות מערכת הגנה נגד טילים בלייזר. שמעתם על זה? שמעתם בלייזר? איך? שמעת על זה מנחם? לייזר, כמה טיל עולה, כמה טיל, איך זה נקרא הטיל של ה... לא כמעט ברזל, של הישראלי, איך הוא נקרא? כן, אבא דוד, כמה זה עולה אחד? כמה עולה טיל אחד? בערך. מאות אלפים. מאות אלפים. אבל לייזר כמה עולה? אמרו לי 50 שקלים כל אלו. המערכת עולה יקר. המערכת עולה מאוד יקר, אבל העירות... אומרים שהתושבים בסדרות, כל המקומות האלה, ככה מעריכים, שאם זה יצא לפועל, אפילו יהיו אז עקות. הטילים כבר ישר, מקום, משהו מיוחד. זה פיתוח ישראלי מדהים, מדהים. לגבעת שאול? כן? אז אתה רואה שברוך השם, אמרנו, מדע זה חשוב. אבל תורה, 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 אומות העולם מחכים לעם ישראל, בעומק. שנלמד ממכם, מה זה משפחה? מה ממכם? איך מתייחסים לעולם החומר? ממשיך זה, שבע, ולאחר כשמע בלעם, הטוב הוא עליך יעקב, נתכוון באמת, לגבי הברכה הספציפית הזאת, לברך אותם בלב שלם, כי גם אומות העולם עסקו בזה, וקשה. דאומנם מוכח מפסוק זה שכללה אחת נשארה לעולם לברכה, אבל מניין מדובר, לנו שמדובר, על ברכת מטובו או עליך יעקב, אולי הכוונה לברכה אחרת, מביא בספר ילקו דברי עשה מהגאון רבי לב גורביץ, ראש שיבת גייסד, שחזל דייקו כאן עם מה שנאמר, ויהפוך השם אלוהיך לך את הכלל לברכה. איזו היא ברכה שנוגעת לך, שכל יסוד עם ישראל תלוי בזה, שיעמוד השדרה של בניין האומה, מטובו עליך יעקב. אלו הבתי כנסת, ובתי מדרש. מה שיחזיק את העולם, את הדברים העולם עומד. על התורה, בתי מדרש. ועל העבודה, חלק מהפירושים זה תפילה, בתי כנסת, ועל גמילות חסדים. על זה העולם עומד. נהפוך את הדף. צערנו הרב, עוד לא השתחררנו מהטרור. טרור היה, כבר מלווה אותנו, כבר כמה שנים. 100 שנה, כמה? מפרעות, מלא, מה זה? אלפי שנים היה טרור פה, כן, כל המלחמות, כן, אבל צערנו הרב, עדיין הטרור מכה בארץ, וצריך לדעת איך להתייחס לטרור. טרור לא יכול לכבוש מדינה, אבל טרור משליט פחד, משליט חרדות. צריך לדעת, אנחנו לומדים היום, לא מבחינה פוליטית, איך צריך להתייחס לטרור, מבחינה אמיתית. כי שיקולים ראש ממשלה, שיקולים אחרים, לא יודע, לחצים, ארצות הברית, כל מיני, דיברתי מבחינה אמיתית, איך צריך להתמודד עם טרור. כי כמעט כל אחד יודע, זה ברור, הסיפור עם החמאס וחיזבאללה, לא ייגמר כל עוד לא יהיה עבודת שורש. יהיה, כולם, כולם יודעים את זה. כל מה סבב, 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 כמה זמן, תלוי כמה התעצבנו, לפעמים החמאס חודשיים, לפעמים שנתיים, לפעמים 5 שנים, כל הזמן סבב. אומר הנציב מוולוז'ין, ראש הישיבה הגדולה, רבו של מרן הרב קוק זצ"ל, דבר מדהים. בואו נחזור לפסוק שנייה, מקום מספר 3. אל מוציאו, פסוק ח', ממצרים כתועפות ראם לו, יאכל גויים צרה ועצמותיהם יגרם, וחיציו ימחץ. קרא שכב כארי, וכלבי מי יקימנו, מברכך ברוך, ועורריך ארור. מה מיוחד באריה? מה אריה? גיבור מצוין. גם צודק, אבל נכון, תלוי מתי, בין הזמן, כן, אבל האריה הוא גיבור. דרך אגב, כמה שמות יש לאריה? כמה שמות יש לאריה? השתיים. יש לו שבעה שמות. ארי, אריה, כפיר, לוי, לאיש, שחל, שחץ. עכשיו, אריה הוא גיבור. אין ספק, מלך החיות. דרך אגב, שראה את השיעור הזה, הכנתי אותו, גיליתי דבר מדהים. אומרת הגמרא, יש חיה אחת שאריה מפחד ממנה. מה זה? איך? לא. שאריות תוקפים פילים. שאריות תוקפים פילים, לא מפחדים. כשורה... כן. אומרת הגמרא, אימת פחד מפגיע על ארי. ארי מפחד ממפגיע. מצויה, מה זה במפגיע? כמה פירושים, אחד הפירושים, לא זוכר איזה פרשן מביא, נמיה. ראיתם פעם נמיה? נמיה, אתה יודע מה זה נמיה? יש בארץ נמיות. לא, לא, כזה ארוך, כזה. היא טורפת בדרך כלל, מה נמיה אוכלת? נחשים מצויה, ומה עוד? עופות, עופות. ואומר, אחד הפירושים אומר, נמיה, אריה מפחד מנמיה. אמרתי, לא יכול להיות. לא יכול להיות דבר כזה. אריה, נמיה, מה זה? תסתכלו ביוטיוב, סרטון מדהים! ראיתי אתמול. נמיה באפריקה, שלוש לוויות באות לתקוף אותה, חצופה הזאת היא באה אליהם, מתחילה זה לנבוח עליהם, לא לנבוח, ונשכה אותה ופחדות ממנה, נסעת עוד פעם לתקוף אותה, היא יוצאת מהחור שלה, לא מפחדת. הולכת ללוויה אחת, נותנת לביס, ככה, ראיתי באפריקה. יכול להיות שאני לא יודע, לביאות האלה, לא יודע מה הסיפור שלהם בדיוק, מה יש להם, כן? אבל תקפה אותם בזה, נמיה, אמת מפגיע על הרי. טוב, נעצור שנייה את הזה, תסתכלו זה. בכל מקרה, אריה הוא גיבור. אריה הוא גיבור. קרא שכב כאריה, נראה אותך מקים מהשינה אריה. מי מעיז להתקרב לאריה? היו, ככה בלעם מנבא את העתיד, שיהיה לעם ישראל ביטחון. אומר הנציב ראש הישיבה דבר מדהים, כאילו איזה מצפי בצבא. 8, ועצמותיהם יגרם. מה הכוונה ועצמותיהם יגרם? הנה בשאול, הרב הוא כותב כמה מקומות, למי הייתה נשמה יותר צדיק? שאול או דוד? שאול. אומר הרב הוא כמה מקומות, שאול נקודת הפתיחה שלו הרבה יותר טובה מדוד. דוד נפש, לדוד נפש סוערת, סוערת. היו יצרים חזקים, הוא נלחם איתם כל הזמן. אבל שאול היה נקי, לא היה לו התמודדויות עם תאוות. ככה הרב כותב בכמה מקומות, כן? איפה גם בגמרא הדברים האלה. לגבי מה היתרון של דוד, שאול פחות ידע להנהיג מלוכה, כמו דוד. הוא נפל בכמה פעמים, הדבר המרכזי, מלחמת המלאק. קדוש ברוך הוא אמר לו, תהרוג את כל המלאק, לא הרג את כולם, השאיר חלק, את המלך, ריחם על הצאן והבקר. למה ריחמת? אומר לו שמואל. את מי הוא מאשים? את העם. אשר חמל העם על מיטב הצאן והבקר, זה לא. לא, לא. ככה, דוד יחליף אותך. אי אפשר, מלך צריך להיות, לא, להיות מובל, להיות מוביל. מלך צריך עצמה. אומר הנציב 8 ועצמותיהם יגרם נבא שאול המלך כתיב ואל כל אשר יפנה ירשיע. כל האומות שהוא פנה אליהם ניצח אותם. וגבי דוד המלך כתיב והיא דוד לכל דרכה משכיל והשם אמו. כן יהיה אמנו תמיד. ובשניהם הכוונה שהצליחו במלחמתם, גם שאול וגם דוד ניצחו. אבל נפקמינה, מה זה נפקמינה? הבדל שביניהם, שיש מתגבר במלחמה ואינו כובש את שכנגדו תחתיו ורק מפיל ומחליש אותם. כלומר, הוא הולך למלחמה, הורג בהם, אבל חוזר בחזרה. ויש מתגבר וכובש תחתיו. הוא לא רק נכנס לג'נין, מה הוא עושה? כובש, שולט, מצוין. וזהו הצלחת האומה, וזה היה נפקא מינה ההבדל בשאול לדוד. שאול היה רק מחליש ומרשיע את שכנגדו, ודוד היה כובש ומעמיד נציבים שלו באדום ובמואב וכל האומות שכבש. כלומר, פירות הניצחון היו גם בהמשך. כי אם אתה יוצא אחר כך, הם יחזרו, הם יתחמשו, זה מה שקורה חיזבאללה וחמאס כל הזמן. אתה עושה מבצע נקודתי, יוצא, אחר כך מה קורה? עוד פעם טילים, זה לא ייגמר. אנחנו יודעים את זה שהסבבים כל הזמן הולכים להיות, לצערנו הרב. אבל אם הם מתנהגים כמו דוד המלך, מה הוא עושה? כובש, נשאר. נשאר. ועצמותיהם היינו חיזוק של הגויים יגרם מלשון גורר שגררם אליו את פלם לישראל. וחיציו ימחץ, הפשט שהמלך דוד, או לא משנה מי, ימחץ את חיציו של האויב. מסביר הנציב פירוש מדהים. וחיציו ימחץ שהנפקמינה עוד בין שני הכיבושים, שהמרשיע את שכנגדו, כלומר נלחם ויוצא אחר כך מהשטח, אינו מחליש אלא לשעה זמני, עד שמה? התחזקו בעוד כמה שנים, ייצרו עוד פצצות ועוד דברים, וזה עניין של זמן. ואם כן, ההכרח להיות נשמר, ציקיפת ברזל, צריך זה. מה שאין כן, מי שכובש תחתיו ומעמיד נציבים. הרי אינו מניח להם שיתגברו, ואינו צריך להיזהר עוד. כי יש צבא נמצא בשטח, וזהו משראה בלעם על דוד, וחיציו ימחץ. לא את החיצים של האויב, שימו לב, ישבר את החיצים שנלחם בהם, שלא יהיה נצרח עוד למלחמה. כוח ההרתעה כל כך חזק, שהוא אפילו לא צריך מה? חיצים, לא צריך נשק. וכך היה בסוף ימי דוד וכל ימי שלמה. תקופת שלמה המלך שקט. בזכות מי? דוד. דוד יצר הרתעה כל כך חזקה. צלומות העולם שפחדו להילחם, שהצליח להשיג שלום. כלומר, שלום הגיע רק מתוך כוח. לא מתוך חולשה. וזה הערבים יהודים, לא רק הערבים. שלום מגיע מתוך עוצמה. כשדוד המלך התנהג בהנהגות לא פשוטות עם האויבים, שרצו לפגוע עם ישראל, הוא הצליח להשיג שקט עשייתי בתקופת שלמה המלך. הוא לא צריך היה את כל החיצים, כל הזה. מדהים מה שהוא אומר. מדהים כמה זה נכון. כמה זה נכון. ממשיך הנציב קרא שכב כאריה, מאז שכב במנוחה, ושוב לא מצא איש ידו להעיר מלחמה עליו, וכלבים יקומנו אפילו מאומה אחרת שלא כבש אותם, לא ירה עוד שיתגיירו עמו. לא רק היה תקופת דוד, אדום, מואב והכל. גם הסינים והיפנים פחדו מדוד. יודעים את זה דוד. אין משחק אצלו. אפילו מות אחרות פחדו מעם ישראל. מברכך ברוך, לא רק בפועל ללחום ישראל בתנופת חרב, אלא אפילו בדיבור ובכללה יראו להתגרות עם ישראל. תראו איך לפעמים הערבים מרימים ראש, איך הם מדברים. האיראנים, איך הם מדברים עלינו? תקופת דוד לא העיזו גם לדבר על עם ישראל מי הלא טובה. ידעו שיש פה עוצמה. רק כדי להתמודד עם טרור, לא מספיק סבבים. צריך כיבוש. למה לא עושים? טוב, זה כבר עניין פוליטי, שיקולים אחרים. דיברתם מבחינת תורה, מה האמת? בדרך אגב, תדעו לכם, פעם הייתי בחאן יונס, במחסום, ודיברתי עם כמה פלסטינאים, לא יודעים להאמין להם, אבל אני מאמין באמת שהם מעדיפים הרבה מאוד את צה"ל מאשר חמאס. מעדיפים. חמאס מתנהג באכזריות נורא. נורא איתם. דברים נוראים עושים שם והכל. כן. נכון או לא? כן. אבל צה"ל הוא מוסרי. הוא לא עושה דברים. לכן הפתרון תמיד צריך פתרון שורש ולא פתרון קצר טווח. פתרון שורש זה רק לכבוש. רק להעמיד את הצבא שם. טוב, מקום מספר 9, אמר רבי אבאו בן זוטרתי, אמר רבי יהושע בן רזוודה. ביקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע. ומפני מה לא קבעו, כלומר חז"ל רצו שנגיד כל יום לפני קריאת שמע את כל פרשת בלק. למה לא קבעו את התורך ציבור? דעו לכם, בהלכה מתחשבים הרבה בתורך ציבור. למשל, שאתם עצמכם, למה ראש חודש שיוצא בשבת, כמה ספרים מוציאים? שניים, למה לא אחד? למה לא אחד? מצא שגללו אותו, שגללו אותו, שגללו, שגללו, תורך ציבור לא רוצים. יש הרבה כתוב תורך ציבור. צערנו הרב, ישראלים הם לא פשוטים בנושא הזה. באיחורים, איחורים. אתה קובע שעה לחופה, אתה אומר לכולם שעה וחצי חופה. כולם יודעים, אתה מתחיל חופה? אתה מתחיל חופה? מתי? כמה אתה שעה וחצי, מתי אנשים באים? כן? יודעים שזה יתחיל בשמונה וחצי. יודעים, יודעים. אני אומר, צערנו, כולנו בזה. כולנו נמצאים במקרים האלה. אבל תורך ציבור, אנשים מחכים. לפעמים זה מאחר, זה מאחר, קרובי משפחה, רב מאחר, אסור לאחר. אדם צריך להשתדל כמה שיותר להגיע בזמן. לא לחכות, גם את כל הפגישה עם בחורה, לפעמים היא מחכה לך, בדרך כלל אתה מחכה, אבל לא משנה, כן? זה צריך לקבוע זמנים, לא להטריח. אז לכן בספר תורה מוצאים שתי ספרי תורה. אם יוצא בשבת ראש חודש, כדי לא לגלול, אתה גולל את הספר, לוקח מה הציבור מחכה. בהרבה דברים חז"ל, ממש, ממש. אז גם פה, רצו לקבוע, אומרת, נראה למה, את פרשת בלק עם קריאת שמה, אמרו לו, זה ארוך תורך ציבור. אומרת, מה הייתה? למה רצו לקבוע? אילה, מה אם תאמר משום דכתי בפסוק, אל מוציאה ממצרים, פסוק חשוב, למה? ימצאו פרשה יותר קצרה, פרשת ריבית ומשקלות, שכתוב בהם גם מציאת מצרים. אלא אמר רבי יוסי ברבי, משום דכתיב בהפסוק, קרא שכב כארי וכלבי מי הקימנו. בגלל הפסוק שקראנו מקודם, רצו לקבוע כל פרשת בלק. אז למה כולה? תגיד את הפסוק הזה בלבד. אומרת הגמרא, כיוון שהפרשת בלק, אין בה פרשות פתוחות וסתומות כמעט. כולה מקשה אחת, אסור לחלק. משהו כזה, משהו לחתי, לא משנה כרגע. אבל רואים את החשיבות של הפסוק, קרא שכב כארי. רש"י, קרא שכב עשר, דדמי דומה לבשוכבך ובקומך. שקדוש ברוך הוא שומרנו בשוכבנו ובקומנו לשכב, שלווים ושקטים כארי וכלבי. אז כאילו קודם אביעד, שאריה הוא עצלן. צודק או לא צודק? צודק ועוד איך. אז למה השולחן ערוך אומר, התגבר כארי, ככה הוא מתחיל את השולחן ערוך. תגיד כפנתר, תגיד צ'י, תגיד כמו ג'ירפה, לא יודע, אבל אריה הוא לא מהחיות החרוצות. למה השולחן ערוך התגבר כארי? זה שמעתי חידוש, חידוש מבחור שלמד במכון מאיר, חידוש מדהים. אריה הוא עצלן. עד שהוא מחליט אחרת. בגלל שהוא מחליט להתגבר, בשניות הוא מתגבר. אם הוא רוצה לתקוף איזה משהו, הוא יתקוף אותו, ירוץ. הוא עצלן בטבע שלו, אבל כשהוא מחליט להתגבר, בשניות הוא מתגבר. אומר שולחן ערוך, גם אם אתה עצלן כמו אריה, תהיה עד הסוף כמו אריה. כשהוא מחליט להתגבר, עד הסוף הוא מתגבר. התגבר קר. נחזור אלינו. מקום מספר 12, אומר רב בידמן, איתה בגמרא, אמר רב יהודה בר זוודה, ביקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע, ומפני מה לא קבעו משום תורך ציבור. ונתפרש שם בסוגיה, טעם הדבר שביקשו לקבוע בקריאת שמע, משום דכתיב בה, קרא שכב כארי וכלבי מי יקימנו. ויקשה הרב הקדוש שפתי צדיק זכותו גן עלינו, שמאחר שלמעשה לא תקנו לקרוא פרשה זו, אם כן לאיזה צורך הובא בגמרא, שהיה להם אבא אמינה לקבוע פרשה זו בקריאת שמע, אלא בוודאי מסתם זה נחוץ לכל אחד מישראל לדע זו. למה? מה הידיעה? תשובה, הוא מבאר לשפתי צדיק באופן נורא וזה לשונו. אף שקרה, אדם קרה, קרה זה קרה, קריאה, והוא אחמנה אצלן יורד ממדרגתו, אף אם שכב, בצבא יש, נכון? שלושה מצבים של ירי, עמידה, קריאה, בשכיבה. נכון? איפה פוגעים הכי טוב?
בשכיבה.
בשכיבה. פעביר, נכון. נכון, זה מצב. אבל פה, בעולם הזה, המידה זה מצב, עולם הרוח הכי טוב. אתה עומד, אתה קורע, זה כבר שוכב, אתה כבר בא, ברצפה, מה שנקרא. כן, אף אם שכב, זהו נפילה ממש. נפלת, רחמנא ליצלן, תוך כמה ענייני אופל וחושך. כמה ענייני חושך ואופל יש בעולם. כי דכתי ברמיה נשכבה בבושתנו שאין יכול לחיות מגודל הבושה, שמרת כל כך נגד רצון הקדוש ברוך הוא. מכל מקום, גם אם אתה מרגיש שאתה מלא חטאים, מלא תאוות, כערי, כמו רגע יוכל להתאפך ולהתגבר על כל החושך שיהפוך לאורה. וכל הזדונות יהפכו לזכויות, וזהו שמו חזל וכלבים, מי יקימנו? משהו בחינת מי, מי זה בחינה כאילו שאתה כלום, שכמעט אין לו חיות, בבחינה זאת יקימנו, שיהיה לו תקומה ועוד רווח על ידי ההיפוך לטוב, ולכן הודיעו לנו חזל לדיעה זו, כי נצרכת לכל אחד מישראל לדעת ולזכור, ולהבין ולהשכיל, שאין ייאוש בעולם כלל, וגם הגיע למצב השפל ביותר ששייך מנה אצלן, הרי ברגע אחד יכול להתפך לטוב. כמה זה נכון. כי היצר הרע נסה להחליש אותנו, נשאר בייאוש. אומרים בחסידות, יש ארבע אבות נזיקין. השור, הבור, מבאה והבאר. שור זה שור שנוגח. בור, זה אדם עשה תקלה, תקלה ואנשים נפלו. מבאה זה שן, תאוות אכילה, האש שלך אכלה הרוגה של השכן, והבאר זה אש. דלקת האש, התפשט ליער, שרפת יער. בחסידות אומרים, כנגד ארבעה יצרים חזקים באדם, תאוות, מידות רעות. שור זה גאווה. חסידות אומרים, שור גאה שבחיות. כוח עבודה, כוחי ועוצם ידי. ואומרים שמבאה, תאוות אכילה. היום תאוות אכילה חזקה מאוד בעולם. פעם לא היה מה לאכול. לא היה כל כך הרבה. לא היה תאוות אכילה כמו היום. היום כל כך הרבה שפע. מדינת ישראל, מקום לא טוב בעולם. מי מוביל בהשמנת יתר? מי מוביל? מספר אחת? ארצות הברית. תמיד הם מובילים. תמיד הם מובילים. בכל השטויות הם מובילים. כן? אבל בישראל, לא זוכר. אני חושב מקום שתיים, אני לא זוכר. המצב לא טוב מבחינת הרגלי האכילה. על תאוות אכילה, שן. אבער, אש תאוות הריות. תאוות הריות היא כמו אש, חזק באדם. מה זה בור? ייאוש. ייאוש. אומרים בחסידות, יש לך את כל העבירות שבעולם, אתה יכול לצאת. אבל אם אתה מיואש, אין לך סיכוי. דוד המלך עבר כל כך הרבה בחיים שלו, כמה צרות. ואף על פי כן הוא אומר, רומך השם כי דיליטני. השם העלית מן שאול נפשי חייתני מיורדי בור. אין אצל דוד המלך בור. אז גם פה הוא אומר, גם אם אדם נפל למקומות שנפל, הוא יכול לדעת כארי, כמו שאריה מתרומם מהצטנות זה, כאו. ואין לתאר, נמשיך, ואין לשער עד כמה חביב לפני המקום ברוך הוא אותה התחזקות. כאשר האדם מתגבר ומתחזק ומתחדש ברוח חדשה, לשוב לעשות רצון השם מתברך, אף לאחר שכבר נפל ונכשל, ואף הקדוש ברוך הוא מתקרב אליו כנגדו, ומשפיע עליו שפע של עזר וסיוע ללא גבול, בכדי שאכן יוכל לחדש כליותיו, ולשוב אליו יתברך באמת ובתמים.
למה
לחדש
כליותיו?
מה?
למה
לחדש
כליותיו?
למה?
למה
לחדש כליותיו? אה. כאילו זה המוסר הפנימי של האדם, מוסר כליות אולי. צא ולמד עד כמה חשובה היא עבודת השם דווקא מתוך ניסיונות וקושי. מה שנראה פרשה, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך?
ישראל.
ישראל. וברשי, מה טוב הוא עליך יעקב בזמן שבית המקדש היה קיים. ומשכנותיך ישראל, היינו לאחר החורבן. תגידו, איזה שם יותר מבטא את הגדולה של עם ישראל. יעקב הוא ישראל?
ישראל.
ישראל. יעקב, אומר אורחם הקדוש, זה כשהם ישראל בגלות, או כשעם ישראל חוטא, הנביא מכנה אותם יעקב, אבל כשמכנה אותם ישראל זה כשמצבם טוב. מקשה שפתי צדיק, רש"י אומר, מה טוב הוא עליך יעקב, כשבית המקדש היה קיים. משכנותיך ישראל, כשבית המקדש נח רב. איך זה יכול להיות? יעקב זה השם הפחות טוב לעם ישראל, לעומת ישראל. נכון, אז למה הוא אומר ביעקב, בית מקדש קיים ובישראל נחרב? אומר השפתי צדיק, אלא מבאר השפתי קטע מודגש, כי אכן כהיום, שאין לנו לא מקדש ולא כהן, לא קורבן ולא אישים, עיננו במדרגה גבוהה יותר. למה? כי אתה מתקבל לנחת רוח. הוא אומר, למה משכנותיך ישראל זה נחרב את המקדש ועליך יעקב? כי כשנחרב את המקדש כמו בזמננו, שעבודת השם היא קשה מאוד. היא קשה מאוד. קחו כיבוד הורים. לא פשוט. הדור שלנו, הילדים, לא מדברים בכבוד להורים. כתוב משנה סוטה, כשיבוא המשיח, ככל שתהיה הגאולה יתקרב, בן מורד באביו, קלה בחמותה, נערים, בני סקנים ילבינו, אתה רואה? אין כבוד לסקנים, אין לצערנו הרב. זה לא פשוט. כיבוד הורים זה לא פשוט, שמירת הלשון זה לא פשוט, שמירת העיניים זה לא פשוט, כל היצרים היום, לא פשוט. לכן מי שמצליח להתמודד עם ניסיון בדור הזה, קדוש יאמר לו יותר ממי שהתמודד בתקופה שבית המקדש קיים, שהייתה שכינה בישראל. אז שנזכה בעזרת השם, למרות כל הקשיים, נזכה בעזרת השם להתחדש, חדש כליותינו, חדש דיבנו לאהבה את השם יתברך, ומתוך כך נוסיף נדבך לגאולת ישראל.